השלום וברכה לצופות היקרות ולצופים היקרים של הערוץ הטוב הזה. אנחנו היום כ"ב באב תשפ"ו, יום רביעי בשבת, 5 לאוגוסט 2026. ואיתנו נמצא היום אורח חשוב כמעין דוגמתו, הרב אורי שרקי. שלום עליך כבוד הרב.
שלום לך ולכל הצופים ולכבוד הוא לי שאתה מראיין אותי.
ואם אני מבין נכון, אתם מדברים מירושלים.
אכן כן, מהבית.
עיר הקודש. אנחנו נמצאים משהו כמו חודשיים לפני בחירות, ועדיין העם בישראל חצוי, כפי שהיה לפני שנה, שנתיים, חמש, עשר, בין הריאליסטים, אלה שרואים את המצב ומסיקים את המסקנות הפוליטיות והתרבותיות מהמצב, ובין ציבור גדול, משמעותי, חשוב, בעם ישראל, שעדיין תקוע בקונספציה, שעדיין לא התעורר לראות את המציאות המזרח תיכונית הרחוקה והקרובה, ועדיין חולם על כל מיני חלומות של הסדרים כאלו ואחרים, עם אנשים שרק אתמול ורק שלשום ראינו אותם בבריח שמתנהגים, ובנחל עוז ובכל שאר יישובי העוטף. איך זה קורה?
תראה, סך הכל, יש שבלוני לומר שאנשים קשה להם לצאת מתבניות מחשבה, שהם חונכו עליהם שנים רבות. ברור, הדבר הזה הוא תקיעה פסיכולוגית ידועה. אבל אני אומר שיש פה משהו אחר. צריך ש... הייתי אומר שני דברים. האחד, שמה שנקרא היום הימין, צריך לדעת לומר מה הוא רוצה. ותמיד אנחנו אומרים לא לעשות איתם שלום, לא לנהל איתם מסע ומתן, אבל מה כן. והמה כן הזה צריך להיאמר, ככל שהוא ייאמר יותר בברירות ובברירות, הדבר הזה גם יחדור יותר ללבבות. מה צריך לומר? שאנחנו פה בארץ ישראל, אצלנו בבית. וזה לא משנה אם מדובר בגבולות המנדטוריים, מדובר בגבולות ההבטחה, אנחנו כאן אצלנו בבית, וזה הבסיס לכל ההתנהלות שלנו. ברגע שהדבר הזה ברור, זה גם פועל על הזהות, זה פועל גם על המדיניות, זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא שאנחנו צריכים תמיד לדעת לזהות מה אצל הצד השני אמיתי, מה החרדה האמיתית שלו. וכאן אני חושב שיש נקודה מאוד משמעותית. הצד השני, אם אפשר לקרוא לו כך, מפחד מאובדן החירות. כן, הרי כל הדחלילים של מדינת הלכה, והשתלטות החרדים, וכל הדברים האלה, או השתלטות של גזענות, חלילה וכדומה, כל הדברים האלה לא הובהרו כראוי, ואני חושב שצריך בהחלט שהשיח שלנו יכלול גם את הממד הזה. אהבת החירות, אני חושב שגם נתניהו קצת התחיל להגיד את זה, שהתורה היא זו ששמרה על עם ישראל, הדבר הזה אמנם נאמר כמס שפתיים עבור החרדים, אבל אני חושב שהוא משמעותי. אז כך שנראה לי גם, שמה שאת אומר על ציבור משמעותי וחשוב, זה נכון, אבל קצת מחוץ לפרופורציה. אני מעריך שהבחירות האלה תהיינה הפתעה גדולה, גוש הימין יהיה הרבה יותר גדול, ממה שהוא עכשיו, כי בסופו של דבר, כאשר אדם עומד לפני הקלפי, הוא שואל את עצמו מה הוא למד בשלוש שנים האחרונות. והדבר הזה יפעל, כך שאני די אופטימי.
הצרה היא שהקונספציה הזאת היא שולטת. היא נמצאת בבית המשפט. היא נמצאת בגופים ששייכים למערכת המשפט, כמו ייעוץ משפטי, כמו פרקליטות. היא נמצאת באקדמיה, היא נמצאת בכלכלה, היא נמצאת באומנות, היא נמצאת בתקשורת. איך גוש הימין יכול להשתחרר מהלפיתה הזאת של התמנון שעוטף אותו מכל כיוון אפשרי?
תראה, הייתי אומר שצריך קודם כל להיות בטוח בעצמו. אני מניח שכל הגופים האלה שמנית, התקשורת במיוחד וגם מערכת המשפט, בסופו של דבר הם הקליפה החיצונית של מה שקורה. ואני תמיד רגיל לומר שאני מודה מאוד לתקשורת על העבודה הנפלאה שהיא עושה, היא עסוקה כל היום לשקר. זה דבר מאוד חשוב, כי ברגע שמשקרים, התהליכים האמיתיים נשארים בלתי חשופים לעין הרע. ובעצם אני מאוד מאמין בזה ששינויים עמוקים נעשים בזהות, במעמקי הזהות הישראלית היום, ודווקא זה שכל המערכת הזאת שאתה מדבר עליה, שהיא עוטפת אותנו, היא דווקא גורמת שהתהליכים האלה הם רחוקים, כפי שאמרתי, מהזרקורים ומהעין הרע. עכשיו, ברור לחלוטין שאם אנחנו שואלים את עצמנו, מה היעד העיקרי של הבחירות האלה, זה צריך להיות שינוי החוקה, שינוי מערכת המשפט. כל זמן שאנחנו נותנים למערכת הזאת לפעול בצורה, הייתי אומר, משתלחת, ברברית, משולחת רסן, אז אין לנו סיכוי להתקדם בתהליך הציוני, אבל זה צריך להיות ברור, אני חושב שזה צריך להעמיד מראה מול השופטים ומול הציבור שעדיין משום מה נותן אמון במערכת המשפט. אבל עד שאנחנו נגיע לשם, קודם כל יהיו בחירות. הבחירות יהיו בעצם על הזהות. ואנשים צריכים, אני חושב שזו נקודה שצריך לדבר עליה, אנחנו עובדים לשיקומה של הזהות הישראלית.
שיקום המציאות הישראלית, הזהות הישראלית או הזהות היהודית של הישראלי?
אז זה אותו הדבר. אתה יודע, במסמכי ממשרד הפנים, כתוב על כל אדם יהודי, מה הדת שלו ומה הלאום שלו. כתוב דת יהודי, לאום יהודי. זה אומר שהחברה הישראלית החליטה לו להחליט מה היא. היא לא יודעת אם היא דת, היא לא יודעת אם היא לאום. בסופו של דבר היא גם זה וגם זה. ולכן אתה אומר שהצגת השאלות האמיתיות האלה, זה מה שיכריע בתהליך הבחירות.
ברשותך כבוד הרב, אנחנו נצא עכשיו לקטע קטן של פרסומות.
יש אירועים שפשוט אי אפשר לחבוץ דרך המסך. הנופש השנתי של ערוץ טוב יתקיים ב5-6 בנובמבר, כ"ה כ"ו בחשוון, במלון נבל דוד בנתניה. יומיים של הרצאות, פאנלים ואנשים שמגיעים מכל הארץ כדי לחשוב, לשאול, להתווכח ולהכיר, במלון 5 כוכבים על בסיס פנסיון מלא. יהיו איתנו חוקר איראן אליהו יוסיאן, המזרחן יוני בן מנחם, מנהל ועורך התוכן של הערוץ טל ברקאי, תת אלוף במילואים אורן סולומון ועודד ניר. מי שהיה איתנו בנופשים הקודמים כבר יודע איזו חוויה מחכה לכם. מחיר מיוחד לחברי מועדון היחידה. מספר המקומות מוגבל.
ואותה רבותיי, ההרשמה לנופש השנתי הזה של ערוץ טוב כבר בעיצומה. המקומות הולכים ומתמלאים, וגם, כן, האנשים, עודד ניר, יחד עם אליהו יוסיאן, יוני בן מנחם, תת-אלוף אורן סולומון, כולם יהיו שם. אנא ייכנסו לקישור שמתחת לנגן והבטיחו את מקומכם בכינוס החשוב הזה. כבוד הרב אורי שרקי, אנחנו כאן. הימין, שהרבה מדברים על צמיחה שלו, בעיקר בעקבות המלחמה הקרובה, המלחמה שאנחנו נמצאים בה, מפולג ומפורק. ואנחנו רואים את החרדים בצד אחד, שגם אני לא בטוח שהם ירוצו יחד, הליכוד, אנחנו רואים את המפלגה של סמוטריץ' ובן גביר, ועכשיו כפטריות אחרי הגשם, אנחנו רואים הרבה רסיסי ימין, שכל אחד חושב שיש לו מפלגה שלמה עם 4 לפחות חברי כנסת, והדבר הזה הולך להתרסק, שאם כל אחד ירוץ לבד, אז אף אחד לא יעבור את אחוז החסימה, והשמאל יעלה. אני לא מבין איך אנשים צופים עלייה כל כך של הימין, של הימין, כשהוא כל כך מפורק ומפורר.
קודם כל, הימין לא מפורק כל כך, כי סך הכל, כל המפלגות שאתה מדבר עליהן, כולם רוצים את טובתו של עם ישראל, והם רוצים את זה בכיוון הנכון, פה ושם, עם גוונים שונים. מה שאתה מדבר על רסיסי מפלגות, הרי זה ברור, כל אחד מבין שהדרך הבטוחה ביותר להפסיד בבחירות זה להרבות במפלגות. ולכן אני מבין שכל אותם רסיסים בעצם פועלים, הייתי אומר, זאת טקטיקה כיצד להיכנס לרשימות של המפלגות היותר גדולות שעוברות את אחוז החסימה. אנחנו נראה לקראת הבחירות ממש שהרבה מהרסיסים האלה או שייכנסו למפלגות הקיימות, או שירדו מהבמה, אז כך שאני לא כל כך מודאג. אולי פה ושם רסיס אחד או שניים יישאר, אבל זה כבר לא יהיה משמעותי, מאחר ורוב העם המוחלט, המכריע, בכיוון הנכון.
כן, ואסור לנו לשכוח, או כל אותם רסיסי ימין, חייבים לזכור באופן קבוע, את מה שעשו פרופסור יובל נאמן וגאולה כהן, שהקימו את התחייה, לא שעו לאזהרות, לא עברו את אחוז החסימה, הימין איבד את המנדטים שלהם, הם הביאו איזה 2.5 מנדטים, לא מספיק להיכנס, ועלתה ממשלת רבין ב-1992, וקיבלנו את הסכמי אוסלו, שעד היום אנחנו סובלים מהם ומתוצאותיהם. וזה חייב להיות תמרור אדום זועק, מעל כל אותם רסיסים שכל אחד חושב שבתוך כיסו כבר מונחים 4 מנדטים לפחות. וזה בהחלט צריך להזהיר את כולם. ותראה, אנשים טובים, אנשים נחמדים, אנשים חשובים, אנשים עם מסר, אנשים עם רעיונות, אנשים עם זהות, אנשים עם חזון, אבל חסרי יכולת לעבור את המינימום שמאפשר אותם להיכנס לכנסת. ולכן זה בהחלט עלול להיות בעיה גדולה מאוד אם כולם ירוצו ויקחו כל אחד, ההוא 1,000, ההוא 2,000, ההוא 3,000, הנה לך מנדט שלם, או לפחות אחד, מדברים על בין 2 ל-3 מנדטים, שעלולים ללכת לאיבוד אם כולם ירוצו.
אכן, אני לא יכול שלא להזדהות עם ההזהרה שלך, ואומנם אני אדם אופטימי, אבל הזהרתך היא בהחלט חשובה מאוד, ואני מאמין מאוד שאותם הרסיסים בסוף ישעו להזהרתך וישובו לשפיות הדעת.
יש עוד ציבור שצופה בנו, זה ציבור הישראלים שחיים בחול. רק בצפון אמריקה, זאת אומרת ארצות הברית וקנדה, יש כמיליון ישראלים שרובם על כל פנים יש להם זכות בחירה, אם רק יהיו פה. כי בישראל אין זכות בחירה לחול, רק לדיפלומטים, ימאים ודברים כאלו. סתם מי שבחר לעשות רילוקיישן לסן פרנסיסקו, אין לו שם זכות בחירה. ולכן, האם ראוי לקרוא להם לחזור לארץ לצורך הבחירות, או לא? בסופו של דבר הם לא חיים פה, הם חלקם הגדול לא משרת במילואים, ולא יישאו בתוצאות של בחירותיהם. ויש לא מעט אנשים שקוראים להם לבוא לבחירות. האם זה ראוי לדעתך או לא?
תראה, כל אחד עובד עם הכלים שיש לו. זה נכון, יש להם זכות בחירה. אני גם לא מאמין שהם יבואו. וגם אנחנו צריכים, הנחת היסוד של אלה שקוראים להם להגיע, זה שמן הסתם אלה שבחרו לחיות בחוץ לארץ יותר קרובים אל השמאל מאשר אל הימין. דבר שעדיין צריך להביא ראיה אליו, אני מכיר גם ישראלים ימניים מאוד בחוץ לארץ. אני חושב שמי שלא רצה לקשור את גורלו לארץ הזאת, הוא צריך דווקא לכבד את העובדה שחבריו נשארו בארץ, ושלא יבוא להצביע. אלא אם כן, הוא מצביע נכון, אבל זה אני אסביר לו.
כן. בכל מקרה, אני מודה לך מאוד, כבוד הרב, על התרומה הזאת, ועדיין נותרנו עם החידה הגדולה, איך זה שגוש השמאל בישראל עדיין לא נפל שם הסימון באופן משמעותי מאוד. נכון, אנחנו שומעים על כל מיני אנשים שגילו את האור ועברו לצד הנכון, שרואה נכון את המזרח התיכון, את החברים, את השכנים שלנו ואת החברים שלנו, והשיג את המסקנות הנכונות. אבל עדיין יש ציבור גדול מאוד שעדיין חי בתוך קונספציה, ומעניין מה עוד צריך לקרות בשביל שאנשים יתעוררו ויבינו את הסביבה שבתוכה אנחנו רואים, ואת המסקנות הפוליטיות שאנחנו צריכים להסיק מהסביבה שבתוכה אנחנו מנסים לשרוד על ארץ אבותינו. תודה רבה לך, כבוד הרב, ונשתמע ונתראה בהזדמנויות טובות. גבירתי רבותיי, ערוץ טוב מעניק לכם במה לתוכן ייחודי, ערכי, שלא שומעים בשום מקום אחר. אנחנו מציגים פה זווית מעמיקה ומחוברת, והנוכחות שלו בתקשורת הישראלית היא קול קריטי, שמביא אלטרנטיבה אמיצה וחשובה ללב השיח הציבורי. אנא, תמכו בערוץ כדי שנוכל להמשיך להביא לכם את התוכן הנפלא שלנו. כל אפשרויות התמיכה בקישור שמתחת לנגן. תודה רבה, שלום ולהתראות.
חדש בערוץ טוב. מועדון היחידה מזמין אתכם להרצאה חדשה בכל חודש עם מיטב המרצים. אנשי הביטחון, החוקרים והפרשנים, על כל הסוגיות שמעצבות את המציאות בישראל ובעולם. דוקטור מרדכי קידר, מושי קוברסקי, אלוף יצחק בריק, פרופסור טליה איינהורן, אליהו יוסיאן, אמיר גלאור, שלום בן חנן ועוד רבים וטובים. בכל חודש במועדון הגולה בפתח תקווה. חברי מועדון היחידה נהנים ממחיר מיוחד בהרצאות הפרונטליות ומאפשרות לצפות בכל ההרצאות גם בדיגיטל ללא עלות נוספת. כל הפרטים בקישור שמתחת לנגן.